רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי. תחרות המשפט המבויים לבטל הספר התחומי על שם אורון אביטל. על האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
שלום שלום, מה שלומכם? איזה כיף, כיף שהצטרפתם אלינו היום. ואנחנו בתוכנית כי אני חייל על רדיו סול. שנה חדשה התחילה ממש בימים האלה, ואין מחלוקת שהשנה הזאת צריכה להיות טובה מקודמתה, ואין מחלוקת שזה גם לא משהו מאוד מאוד קשה או מסובך, שהיא תהיה יותר טובה. והיום נדבר קצת על נושא שנידון גם בבגץ, נושא השוויון בנטל, על החלק של החברה החרדית במה שקורה במדינה, ו... על זה שאולי אפשר גם אחרת. אבל לפני שנציג את המרואיין שלנו להיום, אז נשמע קודם כל את ההולי טיפ, ומשם נעבור לנושא המרכזי שלנו. אז ההולי טיפ, בבקשה.
עכשיו הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום נוגע לשאלה ששואלים אותי ככה לא מעט, וזה על דיון או דיונים שמתקיימים בבתי הדין הצבאיים. הרבה פעמים שואל אותי הנאשם, אני לא מבין למה אני צריך להגיע, יש היום איזה דיון קצר, לא קריטי, אני לא חשוב שם, למה אני צריך להגיע? ממילא זה את מדברת עם השופט. אז צריך לדעת שהכלל הוא, בטח במשפט פלילי, שנאשם, שנגדו מתנהל הליך בבית הדין הצבאי, צריך להיות נוכח בהליך. גם אם הוא בקשר עם עורך הדין שלו, וגם אם הוא יכול אחרי זה להתעדכן, וגם אם יש פרוטוקול, עדיין יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנוכחות פיזית באולם, ויש חשיבות מאוד גדולה לקשר בלתי אמצעי במהלך הדיון עצמו, ולמשל יכול להיות שלנאשם יש איזושהי שאלה שהוא רוצה לשאול רק את עורך הדין, או שהוא רוצה להפנות את תשומת ליבו של עורך הדין שלו למשהו חשוב. הדברים האלה הם קריטיים לחשיפת האמת, והם קריטיים לניהול אפקטיבי של הדיון, וגם לזה שהנאשם בסופו של דבר ידע מה קורה בדיון שלו. אז נכון שאפשר להתעדכן בדיעבד, אבל אין כמו להכיר את הדברים בזמן אמת. ולכן חשוב ונדרש שנאשם יהיה נוכח בדיונים שלו, גם אם לפעמים נראה לו שזה קצת מיותר. אז עד כאן בעניין הזה. ומכאן אנחנו ניגש למרואיין שלנו להיום, ונאמר צהריים טובים לעורך דין, סרן במילואים, משה תורג'מן. משה, מה שלומך?
שלום, צהריים טובים, מולי, מה העניינים?
מצוין, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שזמנת.
האמת שנראה לי שככה, אפילו מבלי שתכננו, יש לנו איזה טיימינג ממש מצוין, שזה המועד של הדיון שמתקיים היום בבגץ, בנושא גיוס חרדים.
כן, זה נושא ארוך שמפורק את החברה הישראלית כבר 30 שנה, וגם בטח בשעת מלחמה, כולם, התפרסם דוח לפני כמה ימים שמדבר על 890 הרוגים חללים, כמעט 10,000 פצועים, זאת אומרת, הצבא צריך חיילים, והוא צריך סדירים.
אין על זה מחלוקת. המחלוקת היא לא על הצורך.
יש קבוצות שהן לא חלק מהמאמץ הזה. והגישה העקרונית שלנו היא...
מי זה שלנו?
שלנו זה חלק משמעותי בתוך הציבור החרדי. מדברים על השותפות בזכות, לא על השוויון בנטל. אם החברה החרדית זו חברה, הקבוצה הכי צומחת במדינת ישראל...
רגע, קודם כל אתה מדבר פה במונח... של זכות ולא של נטל.
בהחלט, בהחלט.
אוקיי. ובוא רגע לפני שאני נכנסת פנימה, איך אתה מיישב את העובדה שאתה מגדיר את עצמך, אני מניחה, כחרדי, ומחנך את ילדיך כחרדים, איך אתה מסדר את העובדה שהרוב מדברים על נטל, ואתה מדבר על זכות?
אז אני אתן כמה משפטים סביב ההיכרות או ההגדרה של הציבור החרדי. הציבור החרדי זה הקבוצה הכי צומחת במדינת ישראל. היום זה 1,300,000, תוך 15 שנה לפי הלמ"ס זה 2.6 מיליון. אז המשמעות היא שכל אזרח שלישי בחברה היהודית הוא חרדי. ואם אנחנו חושבים את שאלת על הקול שנשמע, נכון? אם מכירים את 1,300,000, מבינים שהפילוח הפנימי הוא שונה. סוציולוגים מגדירים את זה בערך 60-40, זאת אומרת 60% זה מה שאנחנו שומעים בתקשורת ורואים בטלוויזיה, שזה אותם, מה שאני קורא להם מוסדיים, ישיבות, סמינרים, חסידויות, הביטוי הפוליטי שלהם זה גולדקנופ ודרי וגפני, וזה הקלאסיקה של הציבור החרדי. יש כמעט 40% מתוך הקבוצה שהזכרתי, שהיא פשוט יותר משתלבת. יש להם גם טלפון כשר, אבל יש להם גם טלפון להתקשר, הם נמצאים בשוק העבודה, הם משולבים בצורה כזאת או אחרת, ואני ושכמותי הם חלק מהביטוי. נכון, אין להם עדיין קול פוליטי, אבל הם עושים שינוי. הנה, רק השנה האחרונה יש כמעט 50% צמיחה בממח, שזה תופעה ש...
מה זה ממח?
ממח זה ממלכתי חרדי. בזרם שהוקם כמעט לפני עשור, והשנה האחרונה קפיצה של 50%. זאת אומרת, הציבור החרדי, הטענה שלי, עובר תהליך ארוך, קשה וכואב, משבט, משטייטל, לממלכה. בעקבות הרבה מאוד סיפורים וטרגיים אפשר להרחיב בהם בהמשך, אבל זה תהליך שהוא בלתי נמנע. ואם אנחנו נחשוב שרק שתי מפלגות, אחת שנולדה ב-1912 בפולין, אגודת ישראל, ואחת שנולדה ב-84 ש"ס, תחזיק את הקבוצה הענקית הזאת שהולכת לצמוח פה, אז זו טעות, ומאיפה אני שואב את ההנחה הזאת? כי הייתה פה מדינה שהיה לה מפלגה, או מפלגה שהיה לה מדינה, מפלגת העבודה, והיא נמחקה. זה לא שהציבור נעלם. פשוט פלטפורמה פוליטית היא, מפלגה היא רק פלטפורמה פוליטית. והשינויים האלה קורים מלמטה, קורים שינויים מדהימים, ואנחנו ניגע בהם, אנחנו בעזרת השם בהמשך.
נדבר על זה. אני חושבת שאולי ככה, כדי לפתוח, נשמע את חנן בן ארי, ויקיפדיה. בוא תגיד מילה על למה בחרת את השיר הזה.
אז קודם כל תודה שנתת לי לבחור. בחרתי שתי שירים. השיר הזה מבטא בדיוק את הלך הרוח לטעמי, של לא לקטלג אנשים. אנחנו רגילים לתפוס בן אדם, הוא חרדי, אני רואה איך הוא נראה, אני אומר, הוא חרדי, הוא לא משרת בצבא, הוא חילוני, הוא היפי, כל אחד הוא מזרחי, הוא ישראל הראשונה, ישראל השנייה. והמסר המרכזי ביותר בשיר הזה, זה פשוט לא לקטלג אנשים. כי אפשר גם וגם, לא
כמו. נכון, אל תקטלגו, אל תקטלגו אותי. אז בוא נשמע את השיר, ואז נסביר קצת על הפרדוקסים אולי בחברה החרדית.
אוקיי.
כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לתייג ולנבוח, להסיט ולסבוח, לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות מגירות, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד, וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיבים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאו לי בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקי אני הכל, אני לא כלום, אור אין סוף לבוש בגור, אז אל תכלאו לי בשום כלום. תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר, שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר, השדים זמנם עבר והמלך הוא הרום, תמחקו את כל מה שידעתם על היד היום. לא הנועם מתנחל, לא נציג של אלוהים, לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים. יסופו המגזרים, יסרפו דעות קטומות, לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו. כי אם הכל גלוי וידוע מראש, קלישאות קלישאות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... מזרחי מקופח, כל חילוני כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין. קלו כבר כל הקיצים, כל חבר כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל. אל תכלאו לי בשום כלום, אל תסכמו אותי בויקיפדיה. אני הכל, אז אל תכלאו לי בשום כלום. עוד יבוא
יום, יום יבוא,
לא תכלאו לי
כן, אז אנחנו שמענו את חנן בן ארי בשיר ויקיפדיה שמדבר על קטלוג, ואיתנו באולפן עורך דין סרן במילואים משה תורג'מן, שהוא נראה לי אי אפשר קטלג אותו. זאת אומרת, אם נתחיל ככה בעשייה, אז אתה רב צבאי בבית חולים סורוקה, עושה את זה במילואים. אתה עורך דין. אתה מנכ״ל עתיד ישראל, עמותה שבעצם מפעילה את תוכנית תכלס, תוכנית חרדים לסדיר, שתכף נעמיק על העיסוק בה. חוץ מזה, אתה גם מתנדב במדע, איך כתבת לי? בזמני הפנוי אני מתנדב במדע, ואני גם איש ברזל. אז קודם כל, נשאיר רגע לסוף אולי את השאלה, מתי יש לך הזמן פנוי, אבל בוא נתחיל רגע להבין רגע מי אתה. זאת אומרת, אתה אומר אני עושה מילואים, שירות חובה גם עשית או שהתחלת במילואים? איך זה
אני
עבד?
אני חרדי קלאסי. אני התחלתי בשלב ב'.
אוקיי, לא קלאסי לא בכלל.
נכון, אבל זה סיפור שלי הוא סיפור מעניין, כי אני גדלתי בבני ברק בשנות ה-80, אני בן 46, אבא לשישה ילדים, כבר שתי נכדים.
וואו,
זה חרדי,
שוברים.
חרדי,
חרדי
מוקדם.
קלאסי, אוקיי, הבנתי.
מתגורר באלעד. אני גדלתי בבני ברק, למדתי בתלמוד תורה סאטמר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, עסקתי בחינוך הרבה שנים, בישיבות, מיינסטרים, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכול לעשות, שכולם יכולים, צריכים להיות מוסתלים לדבר אחד בתור מחנך. החלטתי ללמוד לימודי ערב משפטים, זה עדיין תחום הדת הכי קרוב למה שאני מכיר. ABC למדתי רק בגיל 27,
וואו.
ממש כלום של כלום, אם אני יודע משהו זה ללמוד, כל השאר לא בטוח. לא, אבל המיומנויות שאתה רוכש ושעות האוריינות הם אלה שמקנים לך את היכולת להתמודד עם טקסטים אחרים ועם מצבים שונים. אבל
מה ראית בתור מחנך שאמרת אי אפשר להמשיך, ככה אני צריך
תראי,
משהו אחר?
הייתי רם בישיבה והפתרון החינוכי היחיד למי שלא מתאים לו ללמוד זה לך הביתה. ולא היה שום אופציה. אתה צריך להבין שבחור ישיבה קלאסי, הוא קם בשבע בבוקר, לישון ב-11 בלילה. שבע בבוקר תפילה, 9 אוכל, 9 עד 1 זה סדר ולימוד ושיעור, אחר כך מ3:30 אותו דבר, עד 11 בלילה, זה יום לימודים ארוך. זה קשה.
זה לא מתאים לכל אחד.
בדיוק, זה לא מתאים לכל אחד. גם אם אני אצא מנקודת הנחה ש50% מסוגלים, תראי, חז"ל אומרים, 1,000 נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה. אנחנו מבינים שיש איזושהי היררכיה והתכווננות פנימית, גם, איך אומרים, במאבק לרב סרן, ובטח לסגן אלוף, יש הרבה שנופלים בדרך.
נכון.
אבל זה בסדר וטבעי. העניין הוא שלאותם אלה שנופלים בדרך, יש להם אלטרנטיבות. יש להם תשתית לימודית, יש להם יכולות לעשות משהו אחר, חוץ מלהגיע להיות רב סרן, או סגן אלוף, או אלוף משנה, וכו' וכו'. ולצערי, ואני אומר את זה בכאב, ואני חלק מהחברה הזאת, ואני מאוד מוקיר ומעריך אותה, אני בוחר לחנך את ילדיי במסגרות האלה, אני גר בעיר חרדית, אין אלטרנטיבה, ולכן אחוז הנוער הנושר הוא גבוה מאוד, אחוז חבר'ה שלא מצליחים, הוא פשוט סיפורים קטסטרופליים.
ולמה חשבת שדווקא הצבא הוא הפתרון?
אז השלב הראשון בחיים שלי הלכתי ללמוד לימודים אקדמיים, וכשהייתי צריך לצאת לעבוד ולפרנס כבר 3 ילדים בגיל 26, אז אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול לצאת לעבוד כי גיל הפטור היה מאוד מאוד גבוה, אם אני לא טועה, קרוב ל-40. ואז אמרו לי, אוקיי, אתה צריך לעשות שלב ב'. לך תעשה שירות צבאי מקוצר, עשיתי בניצנים, ואחר כך נכנסתי למערך המילואים, 10 שנים, בפיקוד העורף, הייתי אחראי על זיהוי חללים ונתונים, ועושה מילואים כמו כל ישראלי, מבצע פסח, מגיע לאתר הרס, יש מסלולים מאוד ספציפיים בפיקוד העורף, איך אתה שומר על כשירות במילואים. והגיע שלב שהיה צריך קצין לגדוד, וחשבתי שזה דבר נכון לעשות אותו, ושם הכרתי את עם ישראל, מדינת ישראל, ואת האנשים הנפלאים האלה שמוכן למסור את הנפש, והייתי הרב של ביסלח, של חטיבת ביסלח.
יצאת לקצונה.
יצאתי
לקצינים. אתה כאילו לא אומר את זה, אבל
כן, כן, יצאתי לקצינים, והייתי עושה 1.5 חודש תעסוקה, ופשוט הייתי על זה ברמות גבוהות, הייתי בצוק איתן, יצא לי להשתתף, ובעמוד ענן.
רגע, ואני רוצה לשאול אותך, אני בכוונה רגע קוטעת את השטף, כשאתה מגיע בצוק איתן, אני מניחה שאתה מגיע במדים, הביתה, לשכונה, לבית, לשכנים, רואים אותך, איך זה מתקבל בחברה שלך?
אני קפוץ להיום, עזבי את צוק איתן. תראי, היום נפל דבר ואנשים מבינים שאתה מאוד משמעותי. תראי, אני מ-7 לאוקטובר בסורוקה, אלפי פצועים. אלפי פצועים ועשרות של חללים, שהיה לי זכות להיות זבוב על הקיר ולטפל, להיות חלק ממערך קדוש, שנקרא רם 2, וכל אחד שאני גאווה, אני יכול להגיד לך שזה גאווה מאוד גדולה להסתובב היום עם מדהים בבני ברק, בירושלים.
באמת?
יש שינוי תודעתי משמעותי, כי מבינים שקרה פה משהו. אני שוב פעם אומר, אנשים רוצים להיות חלק, אנשים רוצים לתרום, אנשים, כולנו חווינו את ה... איך החברה האזרחית התעוררה, וגם החברה החרדית. וזה דבר מבורך. אני אספר לך סתם נתון, כמעט 5,000 חבר'ה רצו אחרי 7 לאוקטובר, פנו לצבא, אנחנו רוצים להתגייס שלב ב'. הצבא כמסגרות, אין מה לעשות, הוא נאלץ לחיות לפי הצרכים שלו, וטוב שכך. הוא גייס אולי עד היום בכמה סבבי גיוס, אולי 1,000 או 1,200 חבר'ה. זאת אומרת, יש רצון, יש צורך. עכשיו שאנחנו מדברים, שנפתחה השבוע חטיבה חרדית חדשה חשמונאים, יש שם קבוצה של חבר'ה, מילואים ניקים, שהם כבר עשו שלב ב', שהם רוצים לקפוץ לרובי 07. הם באים להכשרה, אז תחשבי, אנשים חרדים נורמטיביים, עובדים, מפרנסים משפחות, באמצע החיים, עשו כבר, אין להם שום מחויבות צבאית, רוצים לצמוח עוד יותר ולהיות חלק מהדבר הנפלא הזה, מהנס הזה שנקרא לנו מדינת ישראל. ואני חושב שזה, יש פה איזושהי תנועה טקטונית מלמטה, ואנחנו צריכים לבנות לתשתיות.
כשאתה אומר לבנות לתשתיות, אתה מדבר על תכלס, על התוכנית...
תראי, אז תוך כדי במלחמה הבנתי שצריך לעשות משהו, ומשהו משמעותי. אנחנו בנינו תוכנית, למעשה מודל שעובד, שנקרא תכלס, תכלס בחט, תוכנית חרדים לסדיר. אנחנו באמת חושבים שהסדיר יפתור את הבעיה. תראי, היה שבוע... דוח שהתפרסם על ידי האוצר, שגדוד אחד של סדיר פותר בין 10 ל-12 גדודי מילואים. זה לא רק העניין הכספי, זה גם צורך הקיום.
כן, זה גם עניין כלכלי, ברור.
בדיוק. ולכן אנחנו בונים תשתיות ומקצועות ספציפיים שהצבא צריך, ואני חושב שביום שיהיה חרדי בכל צומת אפשרית בזכות עצמו, אז אנחנו נפצח את הבעיה. זאת אומרת, ברגע שיהיה לנו מודל חיקוי חיובי של בחור שבא ואומר, אני רוצה לתרום, ייכנס כחרדי וייצא כחרדי, אז השירות הצבאי בציבור החרדי יהיה נורמל, ובזה אנחנו עוסקים. אז...
בוא נדבר קצת על מה התוכנית בעצם. נגיד שומע אז... אותנו מישהו ו... רוצה לדעת, אני מתאים לתוכנית, אני יכול להצטרף.
אז אנחנו, כן, בוודאי. אנחנו פונים לנערים... שלא לומדים ורוצים לממש את עצמם, אומרים לו, חבר'ה, מה האלטרנטיבה שלך? אנחנו יודעים שיש לך יכולות אוריינות גבוהה, האופציה שלך זה עכשיו, אין לך אבל שום כלים להתמודד בחיים, רק בעבודות מזדמנות כאלה ואחרות, עד שתתחתן. אז אנחנו מציעים לך, בוא תממש את היכולות שלך. תתגייס אלינו, אתה מציעים לו, בנינו כמו איזשהו בקום קדמי, יש לנו סניף כזה בירושלים, אנחנו רוצים לסוף...
יש לכם סניף של בקום משלכם?
כן, בבית, בשער הצדק הישן, יפו משי, ברחוב יפו בירושלים, על ציר הרכבת.
שמה קורה שם? בוא תתאר לי.
אז התהליך המיון מתחיל ככה, בחור נחשף למודעות שלנו דרך כל מיני רשתות חברתיות, סטטוסים, זה מאוד חזק במגזר, שומע שיש אלטרנטיבה שיכול להיות לוחם, ואנחנו גוף של מתווך צבא לחברה החרדית. אנחנו מציעים את כל האפשרויות, מנהגים, בואו נגיד את חוד החנית, חוד החנית זה לוחמים. יש היום את חץ בצנחנים, תומר בגבעתי, נצח יהודה, ועכשיו את חטיבת חשמונאים, שזה העילית. לשם מגיעים לוחמים. אם אתה רוצה להוציא מעצמך כמה שיותר, ולהצליח בחיים בעתיד, מכוונים ללוחמה. במקביל, לא כל הצבא הוא לוחמה, יש הרבה תומכלים, תומכי לחימה, ויש הרבה מאוד מסלולים יהודיים ספציפיים שהצבא צריך אותם, ומתאימים לחרדים. אז קודם כל, האיתור. זה הפנייה לצעירים.
מה אתה עושה שם באיתור?
מגיע צחניך חרדי, ברגע שהוא נכנס אלינו והוא מתאים ומוצא לעצמו את המסלול המתאים לו, אנחנו יודעים לתת לו הכשרות, הכשרה פיזית, מנטלית, הוא נכנס לקבוצת שווים, ואז הם עושים אימונים. בשביל לעבור, מי שמצליח לעבור את גיבוש צנחנים, מגיע, עובר את זה, אני אומר לחניכים, מי שעובר את הגיבוש, הוא יכול להיות רמטכ"ל. 6 רמטכ"לים היו רק מצנחנים. אבל בצבא אחד הדברים המדהימים זה שברגע שאתה מוכיח את היכולות שלך, זה תלוי רק בך. אתה לא צריך פה קשרים וקישור, אתה צריך פשוט למצות את היכולות האישיות שלך, וצבא זה פלטפורמה מדהימה. עכשיו, יש בעיה אחרת של איך אנחנו שומרים על הצביון החרדי שלו, אז בפלוגות החרדיות ובחטיבה החרדית החדשה, זה בילדין. אנחנו גם מאתרים את הנערים האלה, גם מכשירים אותם, עוזרים להם לעבור את כל הצווים, צו ראשון, צו שני, אנשים שנמצאים בפטור, הרבה בירוקרטיות מול הצבא. אני אפתח פה סוגריים. תראי, כל נער ישראלי שעובר את מערכת החינוך, הוא רואה תקסים, הוא למד אזרחות, הוא חלק מהסיפור הישראלי. חרדים מוסללים לדבר אחד, ללמוד תורה, ומי שמצליח מעולה, ומי שלא, זה הבעיה. ולכן האלטרנטיבה שאנחנו מציעים היא פשוט למצות את החיים שלך, ולתת לך כלים ומיומנויות אחר כך להצליח. ולכן, אם אתה לא לוקח את אותו נער פוטנציאלי יד ביד, את כל השלב הזה, עד הגיוס, כי אף אחד בסביבה שלו התגייס, אני אומר, אני התגייסתי בגיל 26 ושלב ב', הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה צנחנים, גולן, הוא לא יודע מה עושים.
הוא לא יודע גם מה ההבדל ביניהם.
בדיוק, אין לו שום ידע ושום רקע, כי אין שום אחד שנמצא בסביבה, שהתגייס, שיכול לעזור לו. אז המדריכים אצלנו, כולם עברו את המסלולים החרדיים, הם יכולים לשתף אותם, הם גם מאמנים אותם, גם פיזיים, גם מנטליים. אני יכול לספר לך שאנחנו, יש 3 מחזורי גיוס בשנה, יש כמעט 13,000 מלשבים חרדים בשנה, זאת אומרת, זה בעיה לאומית. אנחנו הצלחנו לפצח השנה כמעט 250 מתגייסים, ודרך 3 מחזורי גיוס, אנחנו עושים להם ימסי ומסעות. למשל, לקחנו 150 חבר'ה נערים שלנו למצדה, עם ספר תורה, וקראנו, וזה פשוט היה אירוע מרגש, כי זה לא דבר שהוא טריוויאלי לציבור החרדי, כי זה לא קורה אצלנו.
מה הקושי הכי גדול שהחבר'ה הצעירים מדברים עליו כשאתה פוגש אותן?
יש...
מה אומרת האמא? מה אז, תגיד הקלה?
זה בכמה רבדים. אנחנו מדברים על הבחור שכבר הוא לא מוצא את עצמו ליד אנחנו קוראים מגדירים את זה על מדרגות בית המדרש הוא לא מוצא את עצמו לא בתוך שם. האירוע זה לא בגלל שהוא לא מתאים או פשוט לא רואה את עתידו שם לא כולם נועדו להיות פרופסורים לא כולם נועדו להיות גנרלים וכו וכו ובוא נגיד שהרוב הפוך ואז בצד החיובי החברה החרדית היא מאוד אדפטיבית, כי ברגע שהיא רוצה, היא מזהה את הפוטנציאל וזה, אתה רואה, אין ניבולי פה, יש רצון מאוד גדול להשתלב ולהיות חלק, ורואים את זה בקבוצות, רואים את זה במאמצים של החבר'ה להיות חלק מהדבר הגדול הזה, כי זה מרתק אותם, וגם צריך להגיד את האמת, הם לא היו רגילים לעשות כושר. אני סיפרתי לך שעשיתי איש ברזל, אבל זה התחיל בגיל 40. אני לא רציתי בחיי מטר, קל וחומר לא בגיל 18-17. זאת אומרת, הדברים האלה נמצאים מעבר להרי החושך, במושגים של התאר החרדי.
זה הקושי, אבל המהותי שלהם?
לא, הפער הפיזי הוא פער קיים, אבל אנחנו מדביקים אותו מהר מאוד. הפער המנטלי והחברתי. וצריך להבין, קהילה חרדית, בחור חרדי, הוא קם בבוקר, הוא פוגש את הקבוצה. הוא הולך לבית כנסת, הוא הולך לבצע, הוא הולך לישיבה. זאת אומרת, הוא לא, החיים הקהילתיים הם מאוד אינטנסיביים. ולכן, המעבר הזה לצבא, לקהילה אחרת, לכן הכי חשוב זה לבנות לו סביבה שהוא ירגיש שם משמעותי, ושיש סביבה של אנשים שדומים לו. לכן הפתרון של החטיבה זה דבר מבורך. למרות הכל, אני חושב שסיפורי הצלחה, מתי אנחנו נתייתר במובן כזה או אחר, יהיה ביום שיהיה לנו טייס חרדי. בחור מסיירת מטכ"ל חרדי, אז יהיה טריוויאלי בכל מסגרת, ואני אומר, את זוכה, שנינו עורכי דין, מאז פסק דין אליס מילר, יש נשים בכל מסגרת אפשרית, נכון?
נכון.
עכשיו היה בתקיפה באיראן, היו 4 נווטות, נכון?
נכון.
וטוב שכך, זאת אומרת, הצבא כארגון יודע לעשות ההתאמות. אני אומר, ברגע שאנחנו נראה את ההצלחות האלה, טייס וסיירת מטכ"ל ושלדג ושייטת.
השאלה אם באמת בראייה שלך כמי שמכיר את הקהילה החרדית ואת בסופו של דבר יכול להיות שיש את הקהילה ויש את מי שמנהיג אותה שאולי חושב אחרת.
לא, זה ודאי שהרבנים והמסגרות חופשים אחרת. את יודעת מה, אני אגיד כמה מילים על החברה והקהילה וההנהגה הפוליטית שלה. תראי, הציבור החרדי אמרנו 1,300,000 75% ממנו מתחת לגיל 23.
וואו.
וההנהגה שלו, הרבנים מתחילים להיות מנהיגים בגיל 94 פלוס. עכשיו צריך להבין שיש פה פער בין דורי, כן. משמעותי. האם אנחנו בתור אנשים בוגרים מבינים שיש לנו פער מול הילדים? כי זה שפה אחרת, כי הם חיים בסביבה אחרת. תחשבי על מה... ואני קורא לזה, לאירועים הטקטונים האלה, ערב אביב חרדי. כי בסוף, בסוף, יש פה צמיחה מהירה מאוד, ושאם אנחנו לא נדע לבנות לתשתיות ונעשה להתאמות, אנחנו נמצא את עצמנו במקום אחר לגמרי. ואני חושב שיש הרבה ערכים מצוינים, שאני מחנך את ילדיי, שהחברה הישראלית יכולה להתערם מהחברה החרדית, ורק פשוט צריך לפגוש אותם. לפגוש אותם במקום של כבוד, מקום של הערכה הדדית, במקום של שותפות בזכות, לא נשיאה בנטל.
אתה חושב שבאמת, אני מבינה מה אתה אומר, שיש פה פער דורות, אבל בסוף כנראה שלפחות בחברה החרדית, ככה זה, זאת אומרת, גדולי הדור הם בני 90 ומשהו, והם אלה שמנהיגים.
וזה בסדר.
זה ישתנה בעיניך?
לא, אז שוב פעם, זה ישתנה, בוודאי שזה ישתנה לעתיד, כי דיברנו על זה במובן, אני חושב בשיחה המקדימה, שפלטפורמות פוליטיות, דברים משתנים, המציאות של סוריה נפלה, נכון? המזרח התיכון כולו משתנה. היה פה מפלגת העבודה פעם, היה פה מסגרות, האנשים לא נעלמים. פשוט הפלטפורמות משתנות. הנה, היום אנחנו נמצאים באולפן הקלטות. מי היה פעם? היה רק ערוץ אחד. זאת אומרת, המציאות משתנה, הטכנולוגיה משתנה, והיא מביאה את השינויים משמעותיים לקבוצות השונות באוכלוסייה. ולכן אני רואה שליחות בתפקיד שלנו לבנות תשתיות שיתאימו ושישמרו על הזהות החרדית, כי יש לנו הרבה מה לתרום לעצמנו וגם להתרים את החברה הישראלית בכלל.
יפה, מעניין. נשמע את ישי ריבו, סיבת הסיבות. ואז אולי נדבר קצת יותר על שירות המילואים שלך. Okay. נראה לי שיש דברים חשובים להגיד על זה. אז ישי ריבו, סיבת הסיבות.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנו, גלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנוער מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולחוד הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת, משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם, פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך
כל הלילות.
אז אנחנו ככה עשינו הפסקה מוזיקלית, ואמרתי שתספר קצת על מה תפקידו של רב צבאי בבית חולים סורוקה, ואתה אמרת לי בוא נתחיל בשביל אוקטובר, איפה שהכל התחיל. אז בוא נתחיל כמו שהצעת.
אז כן, בשביל אוקטובר, זה היה שבת, שמחת תורה, אני אצל אימא בבני ברק, אנחנו בכלל לא יודעים מה קורה, מתחילים להגיע שמועות רק את יודעת, שמחת תורה כל היום בבית כנסת, הקפות, עניינים.
זה נכון שאין אחד שככה יודע, עבר ברחוב ויודע ושמע ובא ומספר?
אז בבני ברק, בלב הקסבה אין. היחידים שיש להם זה החבר'ה שהם מחוברים למדה, או לזה שלהם כוננים או משהו כזה, ואז מתחיל לרוץ שמועות. כי עד אז, או מי שיש לו מטפלת, או אבא מבוגר, או אמא מבוגרת, אז אולי הם יכולים להגיד, או לרמוז, או משהו כזה. אבל באמת, ניתוק מוחלט. וואו. ולב בני ברק לא יודעים שום דבר. עד 12 בצהריים, אנחנו בבית כנסת, יש את הקידוש, יש את הקפות סביב הספר תורה, מתחילים להריץ, שמעו, קרה משהו קטסטרופלי, ולא יודעים מה זה. ואז מתחילים להגיד מספרים, ואתה אומר, זה היה הגיוני, 100, אתה אומר, בוא, זה לא הגיוני, עד שנופל לנו הסימון, ותראי, בשלב הראשון, מה שעשינו זה במקום שירים רועשים, וזה של שמחת תורה, עברנו לשירים של סעודה שלישית, חרדים מבינים מה זה, שירים שקטים, כי הבנו שזה לא לעניין, וקורה פה משהו גדול, אז בוא נוריד פרופיל, בארבע אחרי צהריים כבר הבנו שזה הולכים למלחמה, ואני כבר הבנתי, אני הרב הצבאי של בית החולים סורוקה, אני בצו 8, מאז 48 שעות כמעט לא יצאתי מהפתולוגיה, היה פשוט כאוס. נהרות של דם, סליחה לביטוי, ועשרות חללים, והרב הצבאי של בית החולים, הרב הצבאי, התפקיד שלו לטפל בחיילים. אנחנו חלק מרם 2, זו יחידה קדושה שיש בה רופאים, רבנים, קבנים, פסיכולוגים, וגם הרבה מאוד בנות שעוזרות לאיך שמגיע המסוק. האירוע של סורוקה מתחיל במסוק בדרך כלל, אנחנו הבית חולים הכי קרוב לגבול, ושם צריך לזהות, אם הוא הבחור מדבר, אז הטלפון הראשון מתקשר לאמא, לאבא, אני בבית חולים, תגיעו, ומהשלב הזה החיים של המשפחה מתהפך, ופתאום צריך לדאוג להם, להלנה, לכל המשפחה, ומורכוביות המשפחתיות הן לא מעטות, ואחר כך זה לא רק, ועכשיו, אם אתה צריך זהות אותו, המשמעות היא זיהוי בכל מחיר כמה שיותר מהר, ואנחנו, ויש לנו הכשרה ואפליקציה וטכנולוגיה לזהות, כי הרי ביום שהבחור התגייס, או הבחורה התגייסה, אז היא נתנה טביעת אצבע, אז אנחנו, הוכשרנו לכך, ככה אנחנו גם שוללים חטופים, שוללים אנשים שמחפשים אותם לפי הסדק, לפי המספרי ברזל בשטח, ולא יודעים איפה הם, וזו ההכשרה שלנו. אני יכול לספר לך שאני, בשביל לשלול חטופים, הייתי צריך גם כן להיכנס לחדר ניתוח, כשלמעלה עובדים על הבחור הרופאים, ואני מתחת מנסה להרכיש טביעת אצבע. אירועים לא פשוטים, אבל אני חלק משהו גדול, כמו כולנו. זה...
כשאתה שם בימים האלה הראשונים, אמרת שהיה המון... המון בלגן, המון אי-וודאות. במה זה בא לידי ביטוי? איך זה משפיע על העשייה שלך?
אז תראי, מאז אנחנו במשמרות, משמרות 24-48, ממש צמודים. עד היום אני משרת מילואים, אני חי על הציר הזה של סורוקה, זה פעמיים בשבוע משמרת של 24, ואני מרגיש חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. עכשיו, עד כמה זה משפיע עליי? ודאי שזה משפיע. אני סגרתי את המשרד בשביל אוקטובר, שמשרד עורכי דין עוסק בדיני משפחה, אבל אני חושב שאנחנו באירוע ענק, מדינת ישראל, ובטח הציבור החרדי, היא תהיה מדינה אחרת אחרי השביל אוקטובר. אחרי שנעבור את כל התקופה, בוא נלך קודם. את חושבת שלפני השביל אוקטובר, היינו פה בכאוס גם לא קטן, כאוס אזרחי, כעורכי דין.
נכון.
אני קורא לזה על סף מלחמת אזרחים. כל קבוצה החזיקה את הדגל, אמרה, זה שלי, ולא נכון. היינו נכונים להתפשר. ואני משוכנע שאחרי השביל אוקטובר, אנחנו הבנו את האירוע,
כן,
ואנחנו צריכים לבנות, צריך לבנות פה משהו אחר. ולכן הצבא, ולכן אני חושב שכדאי לפעול דרך הצבא, כי הצבא הוא המבוא לישראליות במובן החיובי. כי אם אנחנו נבין, את יודעת מה, בוא נלך היסטורית. לפני 30 שנה, מי החזיק את כל שדרת הפיקוד, הצבאית, דרגי השדה, זה היו בני, בטח צנחנים וכו', בני מושבים, קיבוצים, אליטות מסוימות. ישראל עוברת שינויים של אליטות. היום בדרגי השדה זה הדתיים לאומיים, גם אחוז ההרוגים שם לצערנו הוא לא פרופורציונלי. ואני משוכנע שעוד 20 שנה החרדים יהיו חלק מהזכות הזאת שנקראת מדינת ישראל. אני משוכנע, אני בונה תשתיות לזה. אני חושב שזה גם ההזדמנות שלנו כחברה להשפיע על כלל ישראל, כי חלק מהצידוק הפנימי של החרדיות זה שאנחנו שבט לוי. במבנה ההיררכי ההיסטורי יש 12 שבטים, יש שבט אחד שהוא אין לו חלק ונחלה, הוא אחראי על הצד הרוחני של עם ישראל. יפה מאוד, יש לך אחריות. אם יש לך אחריות, אתה צריך להיות אקטיבי. ואם אנחנו מנחסים לעצמנו את המעמד הזה, אז יש לנו גם אחריות. והאחריות היא להיות חלק מכלל ישראל, ולתרום את החלק שלנו לכלל ישראל. וצריך לבנות את זה.
מה אתה אומר למי שבאים ואומרים, אי אפשר שלא יהיו מי שרק לומדים, אי אפשר לשמור על הצביון הדתי, האמיתי, בתוך הצבא. אני חושש שהבן שלי יצא מהצבא כשהוא חילוני.
תראי, צריך להגיד ביושר, שאחד הסיבות, אבי המכינות הקדם צבאיות, הרב אלי סדן, שבנה את המסגרת הזאת, זה באמת בגלל התופעה הזאת. הייתה תופעה במדינת ישראל, לפני 30 ו-40 שנה, שאולי ראש הממשלה בנט הוא הביטוי שלה, שזרקו את הכיפה בתקופה מסוימת. אבל אנחנו נמצאים בדור אחר. היום יש חטיבה חרדית חדשה. את יודעת, היום פותחים בחטיבה עם סדר לימוד. יש בתוך הלוז, חוץ משלושה תפילות ביום, גם שעה לימוד. זאת אומרת, המציאות השתנתה, ולכן אני הייתי מצפה שהרבה מאוד אנשים ורבנים, אז יש נחשונים שהיום נמצאים חלק מהדבר הזה, אבל שבואו לקחת חלק. זו הזדמנות שלנו כחברה חרדית להיות חלק בדבר הזה, בבניין העם והארץ. אני אגיד לך עוד משהו. אוטוטו, רוב עם ישראל וארצו. אנחנו אחרי 2000 שנה של גלות. אנחנו המימוש של החזון הציוני. רוב התורת ישראל בארץ ישראל. מה, מישהו יגיד, אתה יודע מה, לא בא לי, לא, אנחנו ממשיכים לתפוס את התפיסה היהודי הנודד, ואני, יש לי לאן ללכת, יש לנו לאן להגר? ממש לא. ולכן, אם אנחנו פה, ואנחנו הקבוצה הכי צומחת, ואנחנו פה בשביל להישאר, אז אנחנו צריכים לקחת גם אחריות על, על, על המרחב שלנו, על הסביבה שלנו. אני אומר לך שזה קורה, כי הצעירים החרדים, ה-75% שמתחת לגיל 23, מרגישים את זה. הם לא חיים בתוך הפחדים והפרדוקסים של האנשים שיסדו את החברה, והם רוצים להיות חלק, ומי שלומד עד רבה, אני לא רוצה לשים שום אוטובוס ושום משטרה צבאית, לא בפונוביץ' ולא במיר ולא בפורת יוסף. לא, מי שיושב ולומד שימשיך לשבת ללמוד, אבל בצד השני אנחנו כחברה חרדית צריכים להגיד מה כן. כי מה לא אמרנו 76 שנה? זה שלנו. אנחנו פה בשביל להישאר, אנחנו פה בשביל להיות חלק, ולכן אנחנו צריכים להגיד גם מה כן. ומה כן? שמי שלא לומד, וזו היה התפיסה הרבה מאוד שנים. תפיסה חרדית קלאסית, שמי שלא לומד, אפילו הרב שח קרא לזה, יש לו דין רודף. כי הוא, ברגע שהוא נמצא בבית המדרש והוא לא לומד, אז אין שום הצדקה למי שכן לומד. מי שתורתו אומנותו באמת. ואנחנו יודעים כמה מסוגלים לשבת ללמוד מבוקר עד ערב, ואנחנו יודעים כמה נוער נושר יש לנו, ואנחנו יודעים כמה אנשים שהם מה שאנחנו מגדירים על מדרגות בית המדרש, והם שמה והם רוצים להיות חלק. ואנחנו, ואני רואה חובה, לבנות להם תשתיות.
אוקיי. אני רוצה רגע להשאיר את, את העולם הזה של החיילים, ולדבר על, על הקובעים האחרים של העשייה שלך, שגם הם בעצם תרומה, זאת אומרת, להתנדב במעדה, זה לעשות משהו לטובת הכלל. להיות פעיל בלשכת עורכי הדין, זה לעשות משהו לטובת הכלל. ואני אומרת, אוקיי, enough is enough, זאת אומרת, אתה תורם במילואים, למה העשייה הזאת בכמה כובעים? מאיפה זה בא בעיניך?
שאלה טובה. תראה, אני גדלתי בבית שתמיד דאגו לאחר, אבי זכור לברכה, יהודי איש אשכולות, שעסק בחינוך, ותמיד היה אכפת לו מנוער, מאלה שלא מגיע. הוא תמיד אמר, אני זוכר את המשפטים האלה, שהוא כמחנך, לא מעניין אותו הבחורים הטובים. הבחורים הטובים הצליחו, החבר'ה בכיתה, התלמידים המצוינים, הצליחו בכל שלב. מי שמעניין אותו זה אלה שקשה להם. להם הוא היה חוזר, ואותם הוא היה מביא הביתה, וזכור לברכה, היה איש אשכולות ויש לו הרבה מאוד תלמידים. אני חושב שאם לקחתי משהו ואת זה, אז אולי זה מגיע מהבית, אמא ואבא וכולי. אבל תראי, אני חושב שאנחנו באירוע, זאת אומרת, החברה, העם היהודי, בואו נסתכל על העם היהודי. העם היהודי מונה 12-14 מיליון, רובו עוד מעט פה. התורת ישראל, מה היה המומחיות שלנו 2000 שנה? פעמיים היה לנו ריבונות, בית ראשון, שלמה המלך, בית שני חשמונאים, עכשיו לא מזמן חגגנו חנוכה. הכל נהרס על מלחמת אחים, וזה מה שהיה פה לפני שנה, וזה מלחמת אזרחים. אז פעמיים הפסדנו את המציאות שלנו פה כריבון, ומה היה המומחיות שלנו 2000 שנה? רצחו אותנו פה, ברחנו לשם, לכן התפזרנו על כל הגלובוס. מה ששמר עלינו זה רק התורה, הקהילה. הרב סעדיה כהן אומר, אין האומה אלא בתורתה, במובן הזה של קהילה, מנהגים, קבוצה. עד שהגיעה מה-18 תקופת הנאורות, באירופה בעיקר, מי שלא חווה את זה, זה עדות המזרח. ומה שקרה זה שהיה טוב, המניציפציה, היה אפשרות לא להיות יהודי, אלא להיות אזרח. ואז נוצרה החברה החרדית. חבר'ה, זה סיפור היסטורי, זה מתי, ואז חתם סופר, חדש עשו מן התורה, אני לא רוצה להגיע לדיון הזה. אנחנו במדינת ישראל אחרי 76 שנה, אנחנו שינינו את המזרח התיכון. אני לא יודע אם את יודעת, אבל האום צופה למדינת ישראל לעוד 50 שנה. בתחזיות של האום, אנחנו נהיה פה 20 מיליון יהודים ו-4 מיליון בני מיעוטים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. עכשיו, אם אנחנו יהודים ויהדותנו בתורתנו, ואנחנו החרדים אומרים, זה התפקיד שלנו, שבט לוי, אז אנחנו צריכים כאן לקחת אחריות לא רק בצבא, אלא לשתף את הטוב הזה, צריך להבין שיש פה קבוצות שלמות, דורות שלמים, שאנשים שהתנתקו מהדבר הזה, שהיהדות זה היה הדבר שהם רוצו לשכוח, הם העדיפו את הזהות הישראלית. ומה שראינו בשביל אוקטובר, זה בדיוק הנקודה היהודית, זה לא משנה מה הצבע שלך ומה הגוון שלך, אם אתה ימין או שמאל, מה שמעניין את האויבים שלנו זה שלא נהיה פה.
נכון.
On the river to the sea, זה מקצה לקצה, לנו אין מקום, וכשאין לנו מקום, אנחנו רואים, זה המקום שלנו, ואנחנו חזרנו פה אחרי 2000 שנה, ו-76 שנות עצמאות, וששכל חלקי העם, כולם כולל כולם, הייתה עלייה גדולה בשנות ה-90 שלו לרוסיה, החברה החרדית צריכה להגר לחברה הישראלית בצורה כזאת או אחרת, תוך שמירת הזהות שלה, תוך ההבנה לייחודיות שלה, ואני חושב שיש לה גם הרבה מה לתרום ולהתרם מהחברה הישראלית.
בוא נדבר רגע על הבית. אמרת שיש לך 6 ילדים שיהיו בריאים. מי התגייס?
אז 6 ילדים, ברוך השם, אפילו 2 נכדים. אז יש לי 2 בנים. בן אחד שברוך השם לומד מבוקר עד ערב, וגאוותי על כך.
יפה.
והלוואי והוא יצליח להיות גדול בישראל, ואני מקווה מאוד. ודרך אגב, זה גם היה תוכנית שלי עד גיל 26. זה לא...
אז אתה אומר...
לא, לא, לא. אני אומר שזה מאמץ קשה, ואני מייעד אותו לגדולות. אני מאוד מקווה שהוא יצליח, אבל לא כולם מצליחים. מגיעים לפסגה של הפסגה. הלוואי והוא יברך הרבה שנים, ויצליח הרבה שנים, ויהיה רב גדול בישראל. אבל זה מאמץ לא פשוט, ולא הרבה מאוד מגיעים אליו. ובן אחר, שבגיל 15, באותם ישיבות, באותם מסגרות, אמר שזה לא בדיוק מתאים לו, אמרנו מדרגות בית המדרש, העברתי אותו לישיבה תיכונית חרדית, הוא סיים בגרות, הוא התגייס לתומר, הוא לפני חודשיים גזר חוגר, והיום הוא סטודנט באריאל.
וואו.
עכשיו, אני הצלתי את הבן שלי, אבל את יודעת כמה חבר'ה חברים שלו, שלא שירתו, היום הם בפיצה, שליחים בוולט, עובדים, הם הרסו את עתידם. עכשיו, אם הוא היה מתגייס, הוא היה רוכש מיומנויות, היה רוכש אולי איזשהו מקצוע צבאי כזה או אחר, יוצא לחיים, יוצא ללימודים, כמו המסלול הנורמלי בעולם הערבי, ואז אתה תוכל להתפרנס בכבוד, ולא להיות חוטב עצים ושואב מים, ונטל על הקופה הציבורית.
אני רוצה לשאול אותך, יש לך משרד עורכי דין, האם השאיפה היא לא שהבן שלומד עכשיו בישיבה יבוא להצטרף אליך למשרד, הבן שעושה עכשיו תואר יבוא להצטרף אליך למשרד, זאת אומרת, הם באמת בחרו שני כיוונים מאוד שונים, אתה כאבא.
אז אני אגיד לך, יש לי הבת שהיא הוסמכה כעורך
הדין. אז יש לך...
ויש לי חתן, בעלה, שהוא גם כן עורך דין, עוד מעט יוצא לעצמאות. תראי, יש לי שאיפה כזאת, אבל זה לא חזות הכל. אני לא חושב שאני הולך ל... עתידי לא יהיה בזה שהטבעתי את חותמי בעולם שפתחתי משרד עורכי דין. משרד עורכי דין הוא משרת לקוחות. כל הלקוחות חושבים שאני אתן להם שירות טוב, אז אני אתן להם. ברוך השם, מצליחים להתפרנס בכבוד. אנחנו צריכים עוד ועוד לקוחות, כמו כולנו, חיים במדינת ישראל. אבל השאיפה שלי לעשות שינוי חברתי פוליטי, ואני חושב שהדבר הזה שכולנו חווים אותו, בכל אופן, זה, הוא ערב של אביב חרדי, והשינויים האלה הם בלתי נמנעים, ואנחנו צריכים לבנות להם תשתיות, שגם ישמע קול כזה בחברה הישראלית, קול של חרדי אחר, שונה, שרוצה להיות חלק, וגם שהחרדים עצמם יתרמו במסגרות כאלה ואחרות. יש כל כך הרבה מתנדבים בהצלה ובידידים וכל הארגונים האזרחים ביד שרה, שזה מנגנונים שנוסדו על ידי החברה החרדית וגלשו החוצה. אז יש לנו הרבה מה לתרום.
אתה מרגיש קושי להביע את הקול השונה שאתה מביע?
תראה, אני חושב שמאוד קשה, תראה, בציבור החרדי, בוא נגיד זה ככה, הציבור החרדי מאוד קשה לצאת נגד המסגרות. ואני משלם מחירים.
כן, זאת השאלה יש.
משלם מחירים, אני אפילו הייתי צריך לאיים בבגץ איזושהי מסגרת חינוכית כזאת או אחרת בעבר. אספר לך אחרי השידור.
אוקיי.
וזה מאחורינו. העניין הוא שצריך הרבה מאוד אנשים שיבינו, וזה קורה, הנה, 50% צמיחה בממ"ח, יש היום כבר 4 ישיבות הסדר חרדיות. זאת אומרת, אנשים מבינים שיבת הסדר, אם יוצאים שם עם שירות משמעותי באמן, יש 3 מכינות קדם צבאיות, והמודל שאנחנו פיתחנו זה פשוט כמו מכינה, רק על פני 3 מחזורי גיוס, והכנה פיזית מנטלית לאותם אנשים, כי צריך פשוט מסות, הצבא צריך חיילים וצריך סדירים, ואני חושב שזו הזדמנות מדהימה, גם הציבור החרדי הצעירים רוצים להשתלב, מי שלא לומד, והתפקיד שלנו זה מי שנכנס חרדי, יצא חרדי. איך אנחנו עושים את זה? גם מאתרים אותם, גם מלווים אותם בתוך השירות. זאת אומרת, בתוך, ברגע שאתה שומר על ההוואי של הבחור החרדי, שבצבא כולנו מוחקים את הזהות הפרטית שלנו, אלא נהיים חלק מכלל, אז הכלל הזה יהיה לו הוואי חרדי, הוא יודע על מה הוא גדל, הוא מכיר את החוויות מהישיבה וכו'. וגם אחר כך, לשים אותם לשוק התעסוקה.
ו... אתה מתעסק אחר כך גם בהשמה?
יש לנו, אני לא מתעסק בהשמה, אבל יש לנו תוכניות סביב העניין הזה. אני לא יודע אם את ראית, אבל לאחרונה התפרסמה, היו פה מודעות באזור המרכז, ענקיות של חברת וואן, זה כאילו
נכון.
גלומרט של חברות, שאמרו, אם אתה מתגייס,
נכון.
אז אנחנו נותן לך עבודה, יש לנו...
נכון.
אז יש הרבה התעוררות בחברה האזרחית סביב העניין הזה, כי פעם התפיסה הייתה, אתם יודעים מה, עזבו אתכם את הצבא, החרדים לא התגייסו. זה נכון, זו הייתה התפיסה, שילכו לעבוד. ובאמת, אחוז החרדים, הגברים החרדים, עלה. הוא היום כמעט 53%. נשים מועסקות ממש מלא, כמו החברה הכללית. היום אני חושב שההבנה הזאת השתנתה, בטח אחרי 7 לאוקטובר, ואני חושב שזו הזדמנות. הזדמנות גם של החברה החרדית וגם של החברה הישראלית.
לגמרי. עורך דין משה תורג'מן, אף לנו הזמן. אנחנו נסיים עם תפילה לשלום חיילי צה"ל מפי הרב הצבאי שי אברמסון. אתה רוצה להגיד מילה לפני שאנחנו משמיעים את השיר?
קודם כל תודה על ההזדמנות. שתיים, השיר הזה מלווה אותי כמעט כל השנה הזאת בהלוויות, לצערי שהשתתפתי לא מעט בשורה, שהיינו צריכים ללכת לזהות, ובעיות כאלה ואחרות, משפחות שחיפשו בן אדם חי ובסוף... גילו חלל וגם הפוך, וזה משהו שמאחד את כולנו, וזה מי שברך, סיים בברכה.
סיים בברכה. בברכה ובתודה, נגיד לך תודה על הזמן ועל הנכונות ועל העשייה, וגם על תשלום המחירים שהזכרת ככה בחצי
משפט. אנחנו חלק, משהו גדול, זה תודה לך.
לא, זה לא מובן מאליו שבן אדם פרטי מוכן בסופו של דבר לשלם מחירים עבור משהו קצת יותר גדול. אז אנחנו מסיימים כאן, תודה לעורך דין סרן במילואים, משה תורג'מן. כמו שאמרנו, תפילה לשלום חיילי צה"ל. ביי.
תודה.
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעדרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי
יותר יוסי משוחרר ולא מוותר. הלכת אתמול לים, ראית עוד צעירה, קיבלת את הסתירה וזה לא עבר. יוסי מיותר ויוסי אל תלך. יפה, אסור לך לוותר. יוסי, יוסי תישאר. ויוסי אל תלך. יוסי, העולם כל כך יפה, אסור לך לוותר. יוסי, יוסי תישאר.